לחזור קצת על משהו שלמדנו כבר. בסוף סעיף חף, הוא אומר, ראה כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה בידי עובדי עבודה זרה. כמה השתוקקו אליה ברחקה ממנה, עד שדאגו להעלאת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. אז וראיה מיעקב אבינו ומיוסף הצדיק שהשתוקקו כל כך לעלות לארץ ישראל אחרי מיתתם אפילו, שיעלו את עצמותם אליה. אפילו שארץ ישראל הייתה בידי עובדי עבודה זרה. אני חושב שהזכרנו אז שאלה שראיתי של הרבי מלובביץ' ששואל, כתוב ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר הישבעה לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אז רש"י אומר, רש"י אומר פה במקום, אל נא תקברני במצרים, על המילים אל נא תקברני במצרים בפסוק הזה, פסוק חפתת, שבו כתוב אל נא תקברני במצרים, אומר רש"י שלוש סיבות, לפי שלא יעשוני עבודה זרה, יעקב אבינו חושש שאם הוא יקבר במצרים, אז יעשו אותו המצרים שם עבודת גילולים. לא יזהרו כמו עם ישראל שעולים לציון, להתפלל על ציונם של גדולי ישראל, של קדושים עליונים וטהורים, כדי להתקשר עם נשמתם, אלא התבלבלו ויהפכו אותם לעבודה זרה בעצמם. הפכו אותו, את יעקב אבינו, לעבודה זרה. יכול להיות שגם בחייו היו באים אליו, מה שנקרא היום בלשוננו, עשו אותו כמו בבא המצרים, והיו באים אליו כולם וזה, אבל בחייו, אז יעקב אבינו יכול להגיד להם, תאמינו בקדוש ברוך הוא, זה לא אני שעושה ניסים. הקדוש ברוך הוא משפיע דרך בי שפע של ברכה. אני צינור של שפע של הקדוש ברוך הוא. אז מתקן את הדברים. אבל לאחר מותו, יבואו לציון שלו שם, ויהפכו אותו לעבודה זרה. יעקב אבינו חושש מזה. בארץ ישראל הוא לא חושש. במצרים הוא חושש. מה?
אפילו שהיא בידי עבודה זרה.
כן.
אבל
אולי גם בארץ ישראל הוא יקבר ליד אברהם יצחק, אברהם ויצחק אבותיו. בתומת מצרים, מצרים. זוהמת מצרים. האמת, האור החיים כותב, תכף אני אזכיר את האור החיים הקדוש, האור החיים כותב שיוציאוני מאדמת גילולים. יותר הדגשה, לא שיעשו אותי, אבל הלשון של רש"י, יש פה חומש עם רש"י. תוך איזה חלום פה, נביא. גם של רש"י. אל נא תקברני במצרים, סופה להיות הפרה קינים, סוגריים ומרחשים תחת גופי, ושאין מתי חוץ לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות, ושלא יעשוני מצרים עבודת אלילים. אז רש"י אומר שלוש סיבות למה יעקב אבינו אומר ליוסף, אל נא תקברני במצרים. ואני זוכר שראיתי שאי פעם, עוד בחייו אני חושב, של הרבי מלובביץ' יוצאות חוברות, אז ראיתי בחוברת שהוא שואל, כך היה כתוב שם, סיכום שיעור, שהוא שואל, למה רש"י לא אומר פשוט, אל נא תקברני במצרים, כי אני רוצה להיות בארץ ישראל, אני משתוקק לארץ ישראל. רש"י מביא שלוש סיבות כאלה, יהיה שם קינים, יש שם צער גלגול מחילות, ויעשוני מצרים עבודת אלילים אולי, שלא יעשוני.
זה לא פשוט של גלגול מחילות?
לא. מה הקשר בין זה לגלגול מחילות?
לא, גלגול מחילות שכאילו לארץ ישראל?
נו.
מה פרוש? מה, שלכן, כאילו מה, שזה הסיבה של ארץ ישראל?
לא,
לא קשור, זה סיבות צדדיות. ולא אומר את הסיבה העיקרית. אמרנו ששאלה באמת, שאלה כבדה מאוד. השבת זכיתי והתגלה לי הסבר. האור החיים הקדוש אומר שיעקב אבינו חילק את הבקשה שלו לשתיים. היא מחולקת פה בפסוקים לשניים. בקשה אחת הוא אומר, אל נא תקברני במצרים. אני לא יודע איפה. אתה רוצה, תשים אותי על הירח. אבל לא במצרים. במצרים לא מוכן להיות קבור במצרים. דבר אחד. אחר כך הוא אומר, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ואמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר ישב עלי. אז הוא אומר שני דברים. קודם כל, שלילה מוחלטת של מצרים. אחר כך הוא אומר לו, לא רק שלילה, אלא חיוב. אני רוצה ארץ ישראל. אז שני דברים, זה בחינת סור מרע ועשה טוב. סור מרע לא מספיק ועשה טוב. צריך להיות סור מרע. אז קודם כל, תוציא אותי ממצרים. בכל מקרה, גם אם יהיה לך קשה מאוד. תעשה איתי חסד ואמת. יעקב אבינו כנראה צפה שזה לא יהיה פשוט כל כך ליוסף להוציא את יעקב ממצרים. כמו שבאמת אומר אור החיים מביא דברי חז"ל שפרעו לא רצה לתת לו להוציא, ולא רצה לתת לו לצאת ממצרים. פרעו לא הסכים שהוא יצא. ויוסף אמר לו, אבל אני נשבעתי לאבא שלי. אבא שלי השביע אותי. יעקב אבינו לא לקח סיכונים. יוסף, מלך מצרים, מבטיח לו, אבא, סמוך עליי, יהיה בסדר. לא סומך עליך, אני רוצה שתשבע. תשבע. אז האור החיים מביא שפרעה אומר לו, אז פרעה אומר לו, מה, נשבעת לאבא שלך? בסדר, אני שמעתי שאצלכם אפשר להישאל על שבועות. לך לאחים שלך, בית דין צדק, או מי שיש שם, שיתירו לך את השבועה. יתירו לך את השבועה. אז יוסף אמר לו, טוב, בסדר. אם אני מתיר את השבועה לאבא שלי, אני גם מתיר את השבועה שנשבעתי לך. מה הוא נשבע לו? פרעה השביע אותו שהוא לא יגלה שהוא יודע שפה אחת יותר ממנו. שיוסף ידע לשון הקודש, ופרעה לא ידע את לשון הקודש, ואסור שידעו מזה שמישהו יודע שפות יותר ממנו, כי אז הוא יהיה מלך ולא הוא. כאילו השפות, זה הקישור, החיבור לעמים. אז יוסף הוא כולל את כל העמים יותר מפרו. אז אז הוא אמר לפרו, אם ככה, אז אני גם אתיר את השבועה הזו. אז פרו אומר, לא, זה לא, זה לא. אם את השבועה הזאת, אז לא. אז טוב, אז לך תקבור את אבא שלך, כאשר ישביעך, הוא אומר לו. תראו בסוף שהוא אומר לו, יעקב אבינו מצווה אחר כך את כל השבטים שיקברו אותו ומפרט להם במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא, בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר, שם קברו את אברהם וצרה אשתו, שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה. טוב, ואז ויעברו ימי פחיתו, ואז מוזר יוסף, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. הוא לא הולך בעצמו אל פרעה. מוזר, מה? היה לו קשר יומיומי עם פרעה? אני יודע, פרעה היה כמו אלוה. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מעט בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברן, ואתה אלנה והקברה את אבי והשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. אז רש"י אומר, כאשר השביעך, ואם לא בשביל השבועה, לא הייתי מניחך. אבל ירא לומר, עבור על השבועה. שם האור החיים מביא שהם אמרו שהוא אמר לו, אתה יכול למצוא פתח להישאל על השבועה. רש"י לא משתמש בזה, אומר לו, תעבור על השבועה, אז תעבור. שלא אמר, אם כן אעבור על השבועה שנשבעתי לך, שלא אגלה על לשון הקודש, אני מכיר עודף על עין לשון, ואתה אינך מכיר בו, כדי אתה במסכת סוטה. בכל אופן, אז האור החיים אומר, שזה מחולק לשניים. דבר ראשון, תוציא אותי ממצרים בכל מקרה. דבר שני אומר, אני מתחנן לפניך, אני משביע אותך, תביא אותי לארץ ישראל. אז מילא, רש"י מתייחס למילים, אל נא תקברני במצרים, זה הדיבור. על זה רש"י אמר שלוש סיבות, למה לא מצרים? אבל על ארץ ישראל, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ראה כמה השתדלו אבות בעודן המדינה, כמה השתוקקו אליה, שדאגו להעלאת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. זכור כמה התחנן משה לראותה, ומה קשתה בעיניו הגזרה בהימנע הדבר ממנו. ומה גדול היה בעיניו החסד, כאשר נתן לו אחר כך לראותה מראש הפסגה. כמה היה גדול בעיניו החסד שאתה עשה איתו הקדוש ברוך הוא, נתן לו לראות את ארץ ישראל. יש פה ספר נקרא ברית הלוי. ומי זה? בנו. מה? רבי שלמה הלוי אלקבץ, נכון? כן. אז זה נקרא, קוראים לזה אגדה של פסח. זה, אבל זה לא בדיוק אגדה של פסח, אם צרפו לזה את האגדה, את כל הנוסח, אבל זה אוסף מאמרים של רבנו שלמה הלוי אלקבץ בעניין בדברים שקשורים ליציאת מצרים. רבו, אז נחשב רבו של הבית יוסף, של רבי יוסף קארו בפנימיות. אז סוף הספר, יש פה תשובה מהמחבר למארי קארו, בפירוש מאמר אחד מהזוהר. איך הוא כותב לו, שאלת ממני החכם החסיד, האשל האדיר, צדיק יסוד עולם, מארי יוסף קארו, נרו יאיר, לערוך לפני זוהר חוכמתך. כוונת האלוקי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בזוהר, בעניין קבורת הצדיק בארץ הקדושה, יעקב, יוסף ומשה. כי יעקב נקבר שמה גופו ועצמותיו. לקחו את יעקב אבינו כולו, קברו אותו בארץ ישראל. ויוסף עצמותיו ולא גופו, רק העצמות. ומשה לא זה ולא זה. והמאמר הזה הביאו רבי מנחם מריקנתי, זה בפרשת ויחי בהתחלה, ולא פרש בו כלל. אז הוא אומר, אולי ראית שם, והדברים נראים לך סותרים את כל היסודות, ולכן אני, וכאשר נסתרתי מאת פני יפתך הקדושה והתאורה, גמרתי עליי להאריך עולי הפדני ולהרחיב מיתרי משכני, ואם כי גולה אני ממקומי, לעלות אל הר השם, ארץ הצבי, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. צורף לקוצר השגתי, אמרתי, ואם הערוצה ואפיק רצונך האדון, כי המפיק רצונך, מפיק רצון קונו.
הוא היה רבו, לא?
ביטל את עצמו כלפיו, בבית יוסף. כבר הערכתי בספרי ספר אבותות אהבה, בהראות העמים והשרים, כי אין מוצא הסתר סודות התורה לראויים והגונים עליהם. קטן הוא, ברור מה שכתוב פה, קטן מיגלות ממסתיר אותם לאחד הריקים. ובכן מצוות אלוקי עליי, בירותי עוצם חסידותך ותואר קדושת תורתך, אשריך שזכית לכך ואשרי עין רעתך. איך כתב לו? אז לכן אני מרגיש צורך לכתוב אליך. והוא כתב לו תשובה ארוכה מאוד. מביא את המאמר של הזוהר ושואל שאלות על הזוהר, הרבה שאלות, כמה, 25 שאלות שואל על המאמר הזה. את כל התשובה, אבל הוא נקרא את קצת חלקים. היסוד הראשון, כל צדיק וצדיק נעשה מרכבה לשכינה. כעניין האבות הן הן המרכבה. כתוב, האבות הן המרכבה לשכינה. מקום שכתוב, צדיקים הם המרכבה לשכינה. כבר לא זוכר מי, רש"י כותב ככה, או הרחיים הקדוש. אחד מהם כותב, משום כזו, הצדיקים הם המרכבה לשכינה במסילת ישרים. יש פה אולי מסילת שנים, לא זוכר איפה, אבל גם כתוב ככה. הצדיקים הם מרכבה לשכינה, האבות הם מרכבה לשכינה, והצדיקים הם מרכבה לשכינה. יש ביטויים כאלה בחז"ל. וסוד העניין, כי כמו שהשכינה באמצעותה, השפע השופע מעולם העליון, מושפע לכל העולמות של מטה, קדוש ברוך הוא משפיע שפע לעולמות על ידי השכינה. השכינה היא המעבירה את השפע. השכינה היא בחינת המלכות. המלכות היא מקבלת את כל השפע של עשר הספירות ומעבירה אותו לעולמות של מטה. כן, על ידי הצדיקים מגיע אלינו השפע הזה. כי ביותם מזכחים חומרם, במה שלא ישליטו יצר הרע, אשר הוא מסיטרה דמסבותה דתומה עליהם, והתדבקו במקורם, הם זכוכית לבנה, להאיר השכינה אורה על ידם, דמיון האור המושפע באמצעותה. ומשמת חגי זכריה ומלאכי, בטלה זכוכית לבנה, ככה כתוב שבטלה, טוב, חורבן הבית, בטלה זכוכית לבנה, כי אין מי שיכין עצמו בהם. זה אומר, זה רמז. מה שכתוב שבטלה זכוכית לבנה, זה רמז לצדיקים שמזכחים את עצמם באופן שהם כביכול שקופים לגמרי לאור האלוקי, ולא משאירים גוון של עצמם באור האלוקי, אלא ממשיכים את האור האלוקי כמו שהוא בתארתו. זה הזכוכית הלבנה. אז מי שמתו חגי זכריה ומלאכי אחרוני הלוויים, הנביאים, בטלה זכוכית לבנה, כי אין מי שיכין עצמו בהם, ולכן פסקה הנבואה. ומפני זה נקראו הצדיקים פני השכינה. כמו שכתוב, בצדיקים ירשו ארץ. כי הצדיק התחתון מכין עצמו על ידי מעשיו הטובים. וכולי. המסילת ישרים מביא את שתי הראשונות. המסילת ישרים מביא את שניהם. איפה? אני לא יודע, כאילו, אני מדבר בפרט עם זה. פרט עבר. הקדושה. טוב. ואחרי זה הוא ממשיך. הוא אומר, המעלה הגדולה הזאת זכה אליה משה רבנו, להיות לגמרי בחינת איש האלוקים. אנחנו נדבר על קברות הצדיקים, על זה שיש שם אפשרות למצוא קשר עם הנפש של הצדיק ודרכה עם הרוח, עם הנשמה. היסוד השלישי, שמעו איך הוא אומר. רבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל, הלא היא בהיות עם בני ישראל בתוכה, ושתיעדר מעלתה בהיעדרם. אם עם ישראל יושב פה בארץ ישראל, נמצא פה, בבית המקדש בנוי, אז יש מעלה לארץ ישראל. אבל אם עם ישראל בגלות, יושבים פה גויים, אז אין מעלה לארץ ישראל. ונמשך זה להם, למה שחשבו, כי עניינה אינו רק מפני שמירת בני ישראל המצוות בה. וחושבים שהמעלה של ארץ ישראל, זה בגלל שיש בה מצוות, מצוות שמיטה, מצוות ביקורים, מצוות תרומות ומעשרות, ועוד מצוות שקשורות בארץ ישראל דווקא, שלא לדבר על מצוות בית המקדש, כולם. לא שתהיה שמירת המצוות בתוכה נמשכת למעלתה, וזה טעות בידם. חושבים שהמעלה של ארץ ישראל היא מחמת המצוות. על זה אני חושב שאומרים שם חתם סופר, שהוא אמר, לא כתוב בשום מקום הארץ התלויה במצוות, אבל המצוות תלויות בארץ. המצוות נובעות מחמת קדושת הארץ, לא הם עושות את קדושת ארץ ישראל, המצוות, אלא הם נובעות מחמת קדושת ארץ ישראל, לכן יש בה חיובי מצוות. והם חשבו ההפך, ולכן חשבו ההפך, וזו טעות בידם. אבל דע, כי שלמות ארץ ישראל הוא בעצמותה ממש, בעצמותה ממש של אדמת ארץ ישראל, זוהי שלמותה. כי היא הייתה הנקודה הראשונה בבריאה. היא הנקודה הראשונה שממנה הושתת העולם, מציון מכלל יופי, אלוהים מופיע, שממנה הושתת העולם. וכעניין הנותן מטר על פני ארץ, שמה שהגמרא אומרת על הפסוק, הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות. ארץ זו ארץ ישראל, חוצות זה חוצה. ארץ, יש ארץ אחת. יש ארץ אחת בעולם, זו ארץ ישראל. שאר זה חוצות, הזכרנו את זה. וכעניין אבן השתייה, עכשיו תשמעו, וכן באר החבר לכוזר, משלמות הארץ. ראו על מה היו בנויים גדולי ישראל. רבי שלמה הלוי הרכבץ. אז לא, אנחנו לא מזכירים אותו באמרות, שאנחנו אומרים, הגר"א אמר ללמוד ספר הכוזר. נו, רבי שלמה הלוי הרכבץ קדם לגר"א ב-200 שנה, בטח, אולי יותר. בנוי על היסודות של הכוזרי. עמד היטב כוזרי, חקק את ספר הכוזרי על לוח ליבו, וכן בערך חבר לכוזר משלמות הארץ, עד שנשתוקקו אליה האבות בעת היותה מלאה גילולים. ארץ ישראל מלאה גילולים. אז מה היא חזית? אתה יעקב אבינו לא רוצה להיות מצרים, למה היא מלאה גילולים? אז מה? ומה ארץ ישראל? ארץ ישראל קדושה. ועצמותה היא נשארת קדושה. כתוב בפרשת ראה. בפרשת ראה כתוב, עבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. אל תגידו שאני אומר לעשות תג מחיר. אני לא... אמרתי לכם בזמנו, שבעזרת השם לא יעשו תג מחיר, יעשו את כל מה שצריך לעשות על פי התורה. מדינת ישראל תעשה את זה, ממשלת ישראל תעשה את זה. וכשכמה בחורים עושים את זה, אז גורמים חילול שם שמיים נוראי הפוך. הם חושבים עושים קידוש שם שמיים. הוא כתב על מסגד, תג מחיר, לא יודע מה, על המנזר. אז מה יוצא מזה? טוב, מדינת ישראל כולה על הרגליים וכולה לוחמת מלחמת קודש. מדינת ישראל עושה ג'יהאד? על מי שנלחם נגד האסלאם. אז מה אתה הרווחת? אז אתה גורם לעם ישראל כולו לחלל שם שמיים. תיקנת בזה משהו, הועלת בזה משהו. מה, אין לך סבלנות? אין לך סבלנות שיהיה ראש ממשלה, אני לא אגיד דתי ולא אגיד חרדי, כי זה לא המילה בכלל, כי יכול להיות חרדי יותר גרוע מביבי, ויכול להיות דתי יותר גרוע מבוגי יעלון ומאהרונוביץ' ולא יודע מכל מה זה. זה לא... שיהיה ראש ממשלה חדור אמונה אמיתית, שלמה, בצדקת עם ישראל, בדרכו של עם ישראל, בערכו של עם ישראל, בקדושתו של עם ישראל וארץ ישראל. ואז הדברים יוכלו להיעשות. ואז יוכל להיעשות מה שצריך לעשות. אז כתוב בפרשת ראה, היום חייבים להקדים, אחרת זה ישר... הטירוף. די בתחילת פרשת ראה, כתוב, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. התורה מצווה עלינו לאבד את כל המקומות שהגויים עובדים שם את אלוהיהם. מה? מה? התורה נגד חופש פולחן? איך זה יכול להיות? התורה היא כל כך... יש בה פתיחות. זה הפך היהדות להגיד ככה. זה ממש הפך היהדות. טוב, אנחנו היהדות אצלנו מתחילה בחמישה חומשי תורה. יודעים שהרב אליהו אמר שהוא נפגש עם בן גוריון לפני שרצו למנות אותו לדיין, את הרב אליהו, הציעו את שמו כדיין. היה צעיר מאוד, בן 20 וכמה. אז בן גוריון אמר שהוא רוצה להיפגש איתו. למה היה לו עבר לא נקי, הרב אליהו? הוא היה שייך לאיזה ארגון, לא יודע מה...
50
הרבה. בקיצור, אז הרב אליהו נפגש עם בן גוריון, אז בן גוריון אמר לו, תראה, אני רוצה להבין את מה השקפת העולם שלך, מה אתה אומר, טוב, נשמח גם להכיר את כבודו. אני מאמין ומקיים את עשרת הדיברות. שמעתם את שמעון פרס? הוא גם אומר ככה. עשרת הדיברות זה, זה המסר שלו. הוא אומר, אתה מקיים את כל עשרת הדיברות? הוא אומר, כן, כן. לא תרצח, לא תגנב, לא תנאוף, אני, כל זה. הוא אומר, אתה יודע שכתוב שם זכור את יום השבת לקדשו? ששת ימים תעבוד ועשית ביום השביעי תשבות? אתה יודע שזה לא כתוב בעשרת הדיברות. הוא אומר, זה כתוב. קרא מהר לעוזר שלו, תביא מהר תנ"ך, תחפש מהר תנ"ך, זה לא יכול להיות דבר כזה. מאמין, אומרים, סיסמה, עשרת הדיברות. אבל לא יודעים מה שכתוב באמת בעשרת הדיברות, תוכל אותי המשבת לקדשו. כתוב חמישה חומשי תורה. הבית תאבדון את כל המקומות, ואני הדגשתי מה שהתקדמתי מקודם, הקדמה שירה וקיימת. הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אומרים חז"ל, על הערים הרמים ולא הערים עצמם, על הגבעות ולא הגבעות עצמם. הגויים יכולים לבנות פה מסגדים עד השמיים, כנסיות, מה לא, להביא לפה את הפיפיור שלהם, הכל. הם לא יכולים להרוס את ארץ ישראל עצמה, הם לא פוגעים בעצמותה של קדושת ארץ ישראל, אין להם כוח. ארץ ישראל נשארת בעצמותה קדושה.